אנחנו, לפי דעתי, בפסקה, היי, אני צודק? היי, קדימה. טוב, אנחנו ממשיכים בספר צו וזירוז, זוכרים? אמרנו שהיועץ שלו היה בשבוע שעבר, לפני כן נברך, שאכלנו משלו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. פעם שמעתי פירוש יפה, שמתי שבן אדם מברך שהכל נהיה בדברו, הוא צריך לברך על כל התהליך שעבר עד שהכוס הגיע אליו לפה. זאת אומרת, אני מברך את אלה שדלו את המים מהמעיין, ואחרי זה שמו אותו בתוך חביות, ואחרי זה העבירו זה לבקבוקים, ואחרי זה את הנהג מסעית שהביא את המים, או לא יודע, את אנשי המוביל הארצי שבנו את ה... קיצור, כשאתה מברך שהכל, תברך על כל התהליך עד שהכוס המים הקרים הגיע אליך לפה, וגם כמובן כמה אמריקאים שבנו את המקרר, וכמה סינים שיצרו את הכוס. טוב, כולם יבורכו מפי עליון, אמן. טוב, אז אנחנו בפסקה ה', ננסה רגע להיזכר במה שדיברנו עליו. אמרנו שכדי שבן אדם יתקן איזה מידה רעה או איזה הרגל מגונה, הוא צריך לעקור אותם, זוכרים, מהשכל, מהלב ומהנפש. כן, נדייק, השכל זה כלומר, מה לא הגיוני במה שאני עושה, כן, כדאי להתנתק מההרגל המגונה הזה, מה, על איזה רגע זה יושב, כלומר, ומה בן דוד שלו, כלומר, מה זה בא למלא אצלי, מה חסר לי שאין לי, ובעקבות התאווה הזאת אני ממלא את החסר הזה, אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, הצורך הנפשי הוא כאילו חפירה קצת יותר עמוקה מאשר רק הרגש כשלעצמו. כלומר, מה זה בא באמת למלא לי? מה חסר לי שאין לי? ואז נתנו כמה דוגמאות, שלפעמים יש חבר'ה שאוכלים, שותים מתוק, אוכלים מתוק וזה, כי הם צריכים חום ואהבה, כל אחד עם הסיפורים שלו. בסדר? יפה מאוד. אז עכשיו אנחנו, ואם אני לא אעשה את זה, אם אני לא עיקור את המידות המגונות שלי בשלושת הרבדים, של השכל, הרגש והנפש, אז מה שנקרא יחזור אליי בהפוכה שאני אהיה מבוגר. כי אז כבר לא יהיה לי כוח לעמוד לפני זה, ודבר שלא פתרתי אותו, כן? לא נתתי לו פתרון אמיתי ומענה אמיתי, אז בהכרח הוא יצוף בחזרה. הצימאון הזה והרעבון והחיסרון שהיה בתוכי, שהתאווה או ההרגל המגונה בא לחסות אותו, כאילו יש לי סיר, שזה הרעבון, הצימאון, מה שחסר לי, ועליו יש מכסה. הסיר הזה כל הזמן דורש כיסוי, בסדר? את הכיסוי הזה אני יכול לשים או באופן חומרי, או באופן רוחני. הנטייה של האנשים זה לתת לזה כיסוי חומרי, כי זה הרבה יותר... כן, בדיוק כמו פלסטר, זה הרבה יותר מהר, הרבה יותר קל למלות חיסרון, באופן גשמי ולא באופן רוחני, כי האופן הרוחני זה דורש יותר דיוק, לוקח יותר זמן, עד שאני בעצם מרגיש, נרגעתי, זה לוקח לי יותר זמן. בסדר, למשל, תאוות האכילה. נכון, אומרים לנערים, נכון, אם אתה נכנס לישיבה תיכונית או משהו כזה, אתה מגלה שליד כל אחד יש אמפייר סטייט, שני מגדלים של לחם פרוס, מכירים את זה? עכשיו, הבן אדם כזה קטן, מטר ושייבה, איפה זה נכנס הכל? אבל הוא, זה מרגיע אותו, שהוא רואה שני מגדלים לידו, הוא אומר, זאת השם, אני אצא מפה שבע, כן, לחודש הקרוב. אז ולמה יש את תאוות האכילה הזאת? כי אוכל זה אנרגיה זמינה, שנכנסת אליי מהר, ויוצרת לי תחושה של מלאות. אבל אם אני את אותו צימאון, אותו רעבון שיש לי בסיר הזה, אני מנסה למלא אותו ברוחניות, זה לוקח הרבה יותר זמן. הרבה יותר זמן, אז כאילו אני מחפש תוצאות מיידיות. אנשים אנחנו באינסטנט, הכל מהר, בן אדם לא רגיל לעמול. בסדר? אבל המענה האמיתי זה באמת המענה הרוחני, שלוקח יותר זמן ויוצר אותי סוג של מלאות, ומותיר אותי בעזרת השם שמח, ומלא וגדוש וכל טוב. בסדר, עד כאן ברור? אם אני לא אעשה את הפתרון בשלושת המישורים הללו, אני אשאר חסר. אני ארגיש שלא סגרתי את הפינות. בסדר? עד כאן סיכום של דברים שאמרנו אותם. נכון, זוכרים חברים? ואנחנו ניגשים עכשיו ברשותכם לפסקה ה', שאותה גם כן התחלנו. אל יקל בעיניך חטא אשר חטאת רק נגד עצמך. לא עבירה אף תאווה של רשות היא, רק נגד עצמך צורתך ואנוכיות של קדושה, אשר הולדת בך חטאת. וכי על חטא חמור תדאג עליו, תתחרט אף תשוב, וחטאתי נגדי תמיד, רק נגדי חטאתי, ומכל מקום חטאו לפניי תמיד. בעברית, שאני מזיק לעצמי ועושה חטא, זה לא משהו לוקלי, מקומי, שנגמר כאן ועכשיו. זה בעצם סוג של קטם שמלווה אותי. החטאתי את המטרה, יש לי מטרה פה בחיים, יש לי ייעוד בחיים, ואני מחטיא, כל השאר זה כאילו, זה תולדות של זה. יש פסוק מאוד יפה, שאומר, כחיצים ביד גיבור, כן? יפה מאוד. כן, בני הנאורים. למה דווקא החליטו לתת את הדימוי הזה של חיצים? כי נגיד שאני עכשיו רוצה לשלוח חץ לאריאל זקן. חזק וברוך, הוא יושב שם בסוף הכיתה. אני עכשיו עושה פה איזושהי סטייה קטנה, בחסרת משמעות. ככל שאריאל יהיה יותר רחוק, הסטייה תהיה יותר גדולה, נכון? כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים, דע לך שאתה, שאתה נער או נערה, יש לך חיצים ביד. אתה יכול לנסות לפגוע בול, אבל אם לא תעשה את זה בנערותך, בזקנותך, רק המנעד ילך ויגדל, ברור? כי יעבור כבר הרבה זמן. כאילו בהתחלה, שהבעיות קטנות, מה שנקרא, אפשר לפתור אותם. אנחנו כחומר ביד היוצר שאנחנו צעירים. ככל שאני יותר מבוגר, מה קורה? וואו, לך תשנה את הבן אדם. איך הסבים והזקנים אומרים? ולכה, אתה לא תשנה אותי. מה, אני נראה לך פלסטלינה? בסדר? נכון, המבוגרים, קשה להם הרבה יותר להשתנות. לצעירים, הרבה יותר קל להשתנות. כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים. בני הנאורים הם כמו חץ, בתחילת דרכו, לפני שנוצר פער גדול מדי, שלא ניתן לפתרון. הייתי ברור? יפה. אז מה שאומרת פסקה ה', שאתה חוטא, החטא שלך הוא לא חטא מקומי לכאן ועכשיו ובקטנה, אלא בעצם הוא יכול ללוות אותך כל ימי חייך. זה קצת מפחיד, אבל זה במובן מסוים, זה אמיתי. בסדר? כמובן, אפשר תמיד לחזור בתשובה, ותשובה או תפילה או צדקה, ומכון מאיר, מחזירים את רוע הגזירה, אבל מעבירים את רוע הגזירה, אבל בן אדם צריך לדעת שאני חוטא, אז אני בעצם כבר נכנס לאיזה תרשים זרימה כזה, כן, נכנסתי לפה, ואז ההסתעפויות הבאות יהיו נגזרות של הסטייה הזאת. בסדר? תמיד אפשר לחזור, אבל זה נעשה הרבה יותר מסובך במשך הזמן. וזה מה שכתוב פה. אני אקרא את זה שוב. אל יקל בעיניך חטא אשר חטאת רק נגד עצמך, לא עבירה אף תאווה של רשותי, רק נגד עצמך, צורתך ואנוכיות של קדושה אשר הולדת בך חטאת. כן? לא רק זה, וכי על חטא חמור תדאג עליו, תתחרט אף תשוב. וכמו שדוד המלך אומר, וחטאתי נגדי תמיד. רק נגדי חטאתי, כן? היא מנגלת אותי, אומרת לי כמו טריז, אומרת לי כמו חיץ בין לי לבין הקדוש ברוך הוא. מכל מקום, חטא הוא לפניי תמיד, אני תמיד שם לב שהדבר הזה הוא נוכח ואני צריך לתקן אותו. בסדר? פסקה הבאה, פסקה הבאה, שימו לב. הפסקה, על הכותרת שלה, אל תקרי חרטה אלא חרטה. או, בסדר? זה הכותרת. אני אסביר את עצמי. אתם יודעים שלפעמים בן אדם אומר, אני מה זה מצטער? אני לא יודע, זה באמת לא נעים לי. בסדר, כמה פעמים אפשר לשמוע את אותו דבר? נכון? אני לא יכול שהאינדיקציה שלי האם התקדמתי או לא, זה הנקיפות מצפון שלי. נכון? בן אדם שפעם ראשונה הוא עושה עבירה, הוא אומר, טוב, וואלה, לא נעים. פעם שנייה, לא נורא. פעם שלישית, סבבה. בסדר? אני לא יכול שהנקיפות מצפון הם אלה, החרטה חייבת להיות מלווה במעשה, לא סתם יש ארבעה חילוקי תשובה, כן, שאני חוזר בתשובה, תודעתית וקבלה לעתיד, נכון? עזיבת החטא וקבלה לעתיד, יש ארבעה חילוקי תשובה, אז בוא נקרא. חרטה על כישלון טובה, רק כששב אף משלים את התשובה אחריה. אני אומר, מה זה מצטער? טוב, אתה מצטער, אבל מה אתה עושה עם זה? אני מצטער שהתנהגתי ככה, אני מצטער שפגעתי בך אשתי, אני מצטער שפגעתי לך חברי, אני מצטער שפגעתי בך אבי שבשמיים, כן? ואם לאו, אם אני לא לוקח את החרטה ואת המחשבות ואומר אני רוצה להיות במקום אחר, ואני לא מלביש את זה במעשה, עלול להיווצר איזשהו מצב אבסורדי. תראו איזה מתיקות, פשטות וגאוניות. בן אדם בא ואומר, טוב, עכשיו יש לי נקיפות מצפון. עושה פעם, פעמיים, שלא פתאום נקיפות מצפון מפסיקות לו. אז הוא אומר, וופה, כנראה שאני בסדר. הנגע הופך לעונג. בסדר? הוא אומר, אני מרגיש טוב. סימן שאני בסדר. אבל למה הוא מרגיש עכשיו טוב? כיוון שהוא נסמך על מה שהגמרא אומרת, היתרה דרבי יוחנן. כיוון ששנה בה נעשתה לו כהתר. ואדם עושה משהו, פעם ראשונה יש לו נקיפות מצפון, פעם שנייה, פעם שלישית, אומר, בוא נה, הכל טוב, לא ירד עליי לא ברק מהשמיים, אני מרגיש סך הכל בסדר, איך שאני מתנהל, אין לי נקיפות מצפון, סימן שאני צדיק יסוד עולם. אני ובבא סאלי ביחד, באותו סיפור. מי שהיה בבא סאלי לא מקבל אותו, יכול לבוא אליי, לקבל ברכות. כי אני לא מרגיש לקיפות מצפון, סימן שאני צדיק. נכון, דניאל? יפה, אז בוא נקרא. חרטה על כישלון טובה, רק כששב, אף משלים את התשובה אחריה. ואם לאו, יש לפעמים שעוד מזקת לו. כי טבע היא שכל הרגשה אי אפשר לשאת תאריך בקרבו, נכון? ככה נראית, רגש נראה כזה. פעם למעלה, פעם למטה. אני לא יכול להתמיד ברגש. שכל הוא כזה, יש בו יתרון מסוים, יש בו גם חיסרון. היתרון של הרגש שהוא יכול להביא אותי למקומות גבוהים, אבל החיסרון שהוא יכול גם להוריד אותי למקומות נמוכים. היתרון של השכל שהוא תמידי, אבל הוא קצת דיקטי. כן? הוא לא מביא אותי למקומות גבוהים. אז מה הפתרון האמיתי? שיהיה לי שילוב של רגש ושכל. בסדר? גם תהיה ביכולת להתמיד בחיים, וגם יכולת באמת להגיע למקומות גבוהים. אז מה הוא אומר? אם בן אדם רק בנוי לנקיפות מצפון, טבע האיש שכל הרגשה אי אפשר לו שתאריך בקרבו. וגם הרגשת החרטה ולחץ ליבו בקרבו, כשלא ילבישנה בגוף, ולא יקבענה בתשובה בפועל, כלומר אני באמת מפסיק לעשות את הדברים האלה. אני מפסיק לתרוע עם החברים האלה שמורידים אותי למטה. אני מפסיק לראות את המראות האסורים הללו, כי זה רק מוריד אותי ומכניס לי מחשבות לא טובות. חייב שיהיה מעשה, אנחנו פה בתוך, נכון, אני נמצא פה בתוך גוף, נכון? ואתם גם נמצאים פה בתוך גופות. זה נכון שהנשמות שלנו מדברות ושומעות, הכל טוב, אבל אנחנו מלבשים בתוך גוף. ברור? בסדר? וככה אנחנו פועלים. ברור הבא, שחר. רציתי להגיד לך, פשוט הרב ביגון נמצא פה, אז זה, אבל אבא כבר נסע? פה? מצוין, בסדר. אז רק אם אפשר לתת לשחף הצדיק, איזה דף שיהיה לו גם כן, אנחנו בפסקה וו. טבע האיש שכל הרגשה אי אפשר לשתאריך בקרבו, וגם הרגשת החרטה ולחץ ליבו בקרבו, כשלא ילבישנה בגוף, אם אפשר להראות לו איפה אנחנו נמצאים, ולא יקבענה בתשובה בפועל, תחדל. ותחתה עוד הרגיש עונג. וואלה, אין לי נקיפות מצפון, שימן שאני. נכון אוחנה? צדיק? צדיק כמו אוחנה. עונג על שנפטר מהרגשת החרטה, שעגמה אותו והעיקה את רוחו. והבער הזה, מה זה בער? טפש. טיפש, נכון? הבער הזה, בעין מבין, עוד יתאה לומר שתענוגו זה עונג נפשו היא ששמחה בתשובתה ומתענגת מתארתה. אתה יודע למה אתה מרגיש כל כך טוב? לא בגלל שנשחקת, שזה הדבר האמיתי, כן? אלא בגלל שנתפשת. בסדר? הפכת לטיפש. אתה כל כך, אתה לא באמת תיקנת את עצמך, אלא אתה באמת באמת נשחקת. לא שמתי לב, אמרתי פה משהו בהיפוך, אבל עוד פעם, סליחה. הבער הזה אומר, הסיבה שאני לא מרגיש נקיפות מצפון, זה אולי בגלל שאני בסדר. אבל התשובה היא שהסיבה שאתה לא מגיש את נקיפות המצפון זה בגלל שמאוד מאוד נשחקת. בסדר? ולכן אתה מתנהג בצורה טיפשית. אתה יש לך עוד מה לתקן. ואתה לא יכול רק לבנות לנקיפות המצפון, כי נקיפות המצפון זה דבר שהוא נשחק וחולף. דוגמה, נגיד שבן אדם אומר, אני רוצה לשמור בעזרת השם על טהרת העיניים שלי, טהרת הגוף, אני רוצה לשמור נגיעה. נכון, היום מי ששומר נגיעה הופך להיות הרב הראשי. הבן אדם הזה, אתה יודע, הוא שומר נגיעה כבר חודשיים. וואו, איזה צדיק. מה זה שומר נגיעה? זה הבייס, חבר'ה. בסיסי. אבל בסדר. דל ויעבור. בקיצור, הבן אדם בא, אומר אני שומר נגיעה. בסופו של דבר, הוא עכשיו רואה כל מיני דברים, נגע פה, נגע שם, ועכשיו אין לו שום בעיה. הוא לא מרגיש שום בעיה. האם זה שאתה לא מרגיש בעיה, זה תעודת עשירות או תעודת עניות? בוודאי שזה תעודת עניות. אתה לא מרגיש כלום, כי אתה כבר כל כך שחוק, ששום דבר לא מרגש אותך. ברור? אותו דבר גם פה. אז הבער הזה, מה זה בער? טיפש, או אצל העיראקים אומרים טפש. בסדר? והבער הזה בהם מבין, עוד יתאה לומר שתענוגו זה עונג נפשו היא ששמחה היא בתשובתה, ומתענג בתארתה, שכמובן זה לא נכון, מתייפה הוא בזוהמתו, ונשאח רחמנה לצלם בניבולו, רשעים מלאים חרטות, או מלאים חרטות. ברור? בסדר, זו הייתה הכותרת של הפסקה, זוכר? אז לכן, בואו רגע נעמיק קצת בפסקה הזאת. אתה לא יכול לבנות רק על נקיפות מצפון, כי נקיפות מצפון זה דבר שעולה ויורד ולפעמים אפילו נעלם. ככל שאתה יותר שחוק, יש לך פחות נקיפות מצפון על יותר דברים. נכון? בא בן אדם אומר, בונה, מה אתה כל כך מתרגש? מה יש להם לדוסים האלה? מה קרה? אז כולה בא, אתה הולך קצת בחוסר סניות. אבל אתה יודע למה זה לא עושה לך שום דבר? אתה אותו בן אדם שלא שומר על הדבר הזה. אתה כבר כאילו הכל שחוק בעיניך. לא סתם בתרבות המערב כל פעם מחפשים ריגוש עוד יותר גדול. מה יעשה לי את זה? ומה ירגש אותי? כי הרגש הוא כבר שחוק. ברור? דוגמה נוספת. לפני הרבה שנים התחלתי בתור ראש מכינה קדן צבאית. היו חבר'ה חדשים, שיעור א', ככה וזה, באים. זה היה בערך לפני 20 ומשהו שנים, 25 שנים, משהו כזה. אני ראש מכינה צעיר, באים לי חבר'ה, אמרתי, וואה, אני מביא להם עכשיו שיעור, חבל על הזמן, כולם חוזרים בתשובה, ברגע אחד. אני הכנתי איזה סרטון כזה, אמרתי, אני אראה להם את הסרטון הזה, ואחרי זה נעשה על זה איזה דיון, וזה, וכבר ראיתי איך הם משקין את הידיים ורגליים, ומרימים אותי על נס, ושמים פסלונים שלי בכל החדרים, ותמונות, ואני מתחיל את השיעור. מסתכלים בעיני עגל, כאילו חצי משעממים, חצי לא מסוקרנים, חצי... מה קרה? הם כבר ראו הכל, הם כבר שמעו הכל, שום דבר לא עושה להם את זה, רק תביא להם איזה פיצוץ עכשיו, רק אז אולי ישימו לב שקורה פה משהו. אז זה תעודת עניות, זה לא תעודת השירות, זה שחיקה, אתם מבינים? ברוחניות זה דבר מפתיע ומדהים, שאם אני קורא את מספר מסילת ישרים, או ספר צו וזירוז, גם 100 פעמים, כל פעם אני אמצא בו עוד ועוד 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 עומק. פילי פלאים מפולאים. באוילם, כשאתה קורא משהו, מצית אותו. בקודש, כל פעם אתה מגנה עוד ועוד רבנים, זה פשוט פילי פלאים. אני אסביר איזושהי נקודה, שהיא לא תמיד ידועה, זה קיים כתוב במוסר אביך של הרב קוק. יש הבדל בין חוכמה לידיעה. נכון? מה כתוב? הן יראת השם היא חוכמה. יראת השם תמיד תישאר בגדר חוכמה. לעומת זאת, דברים אחרים יכולים להפוך מחוכמה לידיעה. אני מסביר. הוא אומר הרב קוק, למשל, בן אדם בא, חוכמה, הוא מגדיר חוכמה, דבר שאני צריך לעמול עליו, כדי להפנים אותו. ידיעה זה אינפורמציה. נגיד בן אדם בא, אומר, טוב, אני אבל במתמטיקה, מבין, הוא מורה, אומר, טוב, אחד ועוד אחד זה שתיים. קלטת? לא, טוב, מחר. אחד ועוד אחד זה שתיים? פשוט, קלטתי. גם מחר, וגם אחרותיים, וגם בעוד 100 שנה ועוד מיליארד שנה, אחד ועוד אחד, זה יהיה 2. מה שיש בזה, זה מה שיש בזה. בהתחלה זה היה חוכמה. הייתי צריך לעמול על זה כדי להפנים שאחד ואחד זה 2 ולא 3. אבל באיזשהו שאלה זה הופך לאינפורמציה. ככה זה וזהו. ברור? מה זה? זאת אומרת, זה הפך מחוכמה לידיעה. אני יודע, נגיד, אני לומד את המשוואה הריבועית, יום אחד אני זרם משהו שם עם השורש למעלה, נו, יש פה את אריאל זקן. 2AB, כן, נכון, עם השורש. אופ, וואי, 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 וואי. B בריבוע מינוס 4AC, לחלק ל-2 משהו, לא משהו היה שם. אתה רואה, אני זוכר משהו. בקיצור, זה חוכמה, נכון? אבל בא בן אדם מוכשר, טיק טק, אריאל זקן קטן עליו, הוא כבר מתכנת, והיה לו מבחן, מקווה שהוא הצליח וזה. הצלחת? בעזרת השם. אז דברים הופכים מחוכמה לידיעה, אבל דברים מרוחניים. אונו, יש פה מישהו בספרדית, נכון? מה זה אונו? אחד. אונו, דוס, טרס, קוואטרו, סינקו, סייס, נכון? סייטה, אוטשו, נואב, דיאז, וכו'. אז אונו זה אחד. יש דבר אחד בעולם שתמיד יישאר בגדר חוכמה, וזה עירת השם, או לצורך העניין מושגים רוחניים. זה שאתה עכשיו מוכשר, והבנת איזה מושג מסוים, אתה לא יכול להביא לי אותו כמידע. בא פה בן אדם, עמל, נמצא במכון מאיר כבר 3 שנים, והוא עמל על המושג אהבת השם. או קרבת השם לטוב, לא יודע, איזשהו מושג רוחני. הוא אמר לזה, זה חוכמה. הוא רוצה להעביר לי את זה, הוא לא יכול להעביר לי את זה בתור מידע, כי אני לא אוכל לחיות את זה. כדי שאני אוכל לחיות את זה, אני גם צריך לעמול על זה בעצמי. וכדי שהוא יוכל לחיות את זה בתור התלמיד שלי, או בתור שומע לקחי, הוא יצטרך לעמול על זה בעצמו, ברור? אז תמיד זה נשאר חוכמה. וזה לא יכול להפוך להיות מחוכמה ידיעה. כלומר, יש פה אין סוף רבדים, האם הייתי ברור? כן או לא? שטייסט, כן? הבנתם אותי, נכון? זאת אומרת, מושגים רוחניים, אני תמיד חייב לעמול על, בעצמי עליהם, אחרת זה לא יהיה קנוי לי. זה יישאר חיצוני. אתם מכירים את כל הסלבריטאים שלומדים קבלה? הרי זה קשקוש, נכון? כן, בא לך איזה זמר, או לא יודע, או ממין אחר, כן, הולכים לומדים קבלה. הם יודעים, לא יודעים כלום. מגדים לקטע, חוכמה, תפארת, הצילות, קיצור, עושים בלגן, סבתוך השלמה, פרצופים, לא פרצופים, ולא נעליים, ולא סנדלים, כלום, לא יודעים כלום. למה? כי זה משהו עמוק, משהו שצריך להתחבר אליו, בקדושה, ובטהרה, ובעצם יודעים את המילים, ומשלים את עצמם שהם מבינים את התוכן. זה הדבר הכי חשוב. לפעמים, ידיעת השמות, ככה הוא קורא לזה במוסר אביך, ידיעת המושג עלולה ליצור אצלי אשליה שאני מבין את המושג ואני חי אותו, ברור? אם אני אומר, אם אחד ועוד אחד זה 2, אז אני ברור לי גם מה זה אהבת השם, או ברור לי מה זה אלוקים, או ברור לי מה זה שם הוויה, או שם אב, או שם סג, או שם מה. בסדר, בהזדמנות. אז אתם מבינים? הידיעת השמות עלולה ליצור איזו אשליה שאני באמת גם חי את זה. אין יראת השם היא חוכמה, תמיד מושגים רוחניים, הם יישארו בגדר חוכמה, כי כל אחד ואחד מאיתנו חייב לעמול בעצמו כדי לקנות את המושגים הרוחניים. האם הייתי ברור? האם זו הייתה חוכמה? יש מושג שגם הרב קוק כותב באורות, חכם עדיף מנביא. למה? סבירו לי. למה חכם עדיף מנביא? בבקשה. כן, כבודו. כן, אתה נראה לי... או, ומה עם הנביא? כן. מצוין. יורד לפרט, יש לו מניואל, יש לו סדר עבודה. הנביא, נגיד אתם באים לשיעור, חבר'ה, אחר צהריים טובים, אומרים בוא נה הרב שלנו דלוק, מה קרה? אומר חבר'ה, היום בלילה נגלה לי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והביא לי לוחות הברית. וואו, בוא נה חשבנו הרב פרייר, פתאום גלים הרב, נביא, בסדר? טוב, מה זה אומר לכם? או שאתה נמצא בזה, או שאתה לא נמצא בזה. כאילו אין מנואל, אי אפשר להעביר את זה הלאה. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. לעומת זאת החכם, הוא רוצה להעביר איזשהו מושג מסוים, אז יש סדר עבודה, הוא יודע להמשיג את זה, לתת לזה מושג, להסביר את זה. ואז הדבר שהיה מובן לחכם, עובר לבן אדם אחר, כי הוא מבין על מה הוא מדבר. כמו שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, לקחת פסקה, לנסות להסביר אותה, ואנחנו בעזרת השם עתידים להבין אותה. בסדר? לכן חכם עדיף מנביא. בית ראשון מה היה? נביאים. האחרונים היו מי? זכריה, נכון? ומלאכי, נכון? חגי, זכריה ומלאכי היו אחרוני הנביאים. בית שני, יש לנו חוכמה, נכון? יש לנו את ה... איך? חזק וברוך, כנסת גדולה, זוגות, התנאים, תורה שבעל פה, נכון? כנגד הפילוסופיה. פילוסופיה, מה הפירוש של המילה פילוסופיה? אהבת חוכמה. בסדר? כאילו הם אוהבים חוכמה, זה לא מחייב אותם. הם אוהבים לדבר על מוסר, אבל הם לא באמת מוסריים. כמו שמתמטיקאי, לא אמור להיות משולש. נכון? חזק וברוך, זה סיפור על אריסטו. ימח שמו ושם זכרו בעזרת השם יחד עם סינואר וכל החבר'ה. שיום אחד הוא העביר הרצאה, משהו חבל על הזמן, כולם נשארו פירורי פה. עד היום הזה דרך אגב, הם פירורי פה. בקיצור, ואחרי השיעור רואים אותו עושה מעשים שלא יעשו. אמרו לו, אריסטו, הרגע דיברת גבוהה גבוהה, איך אתה מתנהג? אמרו לו, מה, המתמטיקה צריך להיות משולש? מי שמדבר על מוסר צריך להיות מוסרי? אנחנו בוודאי יודעים שזה לא ככה, נכון? כל היהדות בנויה על חילול השם וקידוש השם. אם אתה בן אדם שמסתכלים עליך ומצפים ממך, אז אתה עושה קידוש השם. ואם אתה בן אדם שמצפים ממך ואתה לא עושה את מה שצריך, אתה עושה חילול השם, שזו העבירה הכי גדולה שיכולה להיות. יותר מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה ביחד. חילול השם זה הדברה הכי גדולה שיש. מישהו פה פעם עשה חילול השם? לא. מישהו עשה קידוש השם? גם לא. למלמים, לא מועילים ולא מזיקים. יפה מאוד. טוב, אנחנו נעבור לפסקה הבאה. לא יודע אם נגמור אותה היום, כי אני באמת צריך, חייב לצאת בדיוק בעוד כמה דקות. מה הדבר הכי משפיע עלינו בתור נערים ונערות? מה הדבר הכי משפיע? הורים, לימודים, לחץ חברתי, מה אתם אומרים? איך? כנראה אינטרנט, אתה אומר. יפה, טוב, נקרא לזה במילים אחרות, לחץ חברתי, בסדר? או צונמי תודעתי. גם, ודאי, אבל כל זה, זה נע סביב ההשפעות. כלומר, יש לנו כל המן השפעות שמסביב. מושפעים, יפה. אנחנו עכשיו, אם לא שמתם לב, אנחנו בתוך טבע, נכון? טבע, מכון מאיר, וואלה, צפים על פני המים, בחוץ יש מבול, אנשים טובים, משמרנו, השם משמרנו, אנחנו מנסים להכניס אותם, לא תמיד זורקים חבלי הצלה, גלגלים, סאפים, הכל רק שאדם יעלה ויכנס למכון מאיר. טוב. אבל ההשפעה החברתית היא השפעה אדירה. באדם יש לו איזה קו מנחה משלו, יש לו איזה עמוד שדרה משלו, אבל הוא רואה מסביב, וואו, אנשים מתנהגים אחרת, חושבים אחרת, זה מאוד מאוד קשה לעמוד מול הסחף. כשאני רוצה לעמוד מול סחף, מה אני אמור לעשות? תשובות. יש לי סחף, כן? מים שזורמים לכיווני. מה אני אמור לעשות כדי לא ליפול? לזרום איתו? הסחף הוא שלילי. אתה מציע... לא שאלתי מה קורה כשמה יסוכים, אני רוצה שלא ליפול עם הסחף, לזרום עם הסחף הלאה למקומות האפלים, אתה יודע, מתנגד לו יפה מאוד. הבנת אותה? איך? לתפוס במשהו, באיזה עץ, באיזה גזע, באיזה זקן של מישהו, כאילו העיקר לא להיסחף, נכון? כאן יש טעות לכבודו. אתה אומנם לבוש במדעי הזית ובמדעי הקודש, אתה צודק שאם בן אדם לא יאגור כוחות, אז כאילו הדבר הזה עלול להטיש אותו, אבל היכולת שלי לעמוד בפני סחף, זה רק אם תהיה לי תנועה נגדית. החוק השני של ניוטון, נכון? באותה מידה שמשהו דוחף אותי, גם אני דוחף אותו, כן? אם אני רוצה שלא ליפול, אם אני אעמוד עכשיו בנחל דן או באיפה שלא יהיה, נחל שוצף וקוצף, בשלב, אני אאבד את כוחותיי ואני אסחף עם הנחל. אבל אם אני עכשיו אתנגד או אתפוס באיזשהו משהו, אני אעשה פעולה נגדית, יש סיכוי שאני אצליח לעמוד ולא אפול. הצחף החברתי הוא אדיר, כן? יורים עלינו בכתבמים, נכון? כל מה שקורה מסביב זה שיגעון, ואנחנו עד מתי נמשיך לראות חזרה בקפצונים? בסדר, זה גם משל וזה גם נמשל. ניתן דוגמה. מכירים, יש משל בספר התניה, שהיה איזה מלך אחד, שהיה לו בן שקראו לו מוישה. משל מאוד מאוד מפורסם. אז הוא היה חולה. אמר לו, אבא שלו, וזה, בוא, יש פה רופא שמציע שתעשה שכיבות צמיחה. טוב, הוא עושה, לא עזר. רופא אחר אמר ככה, יום אחד הגיע רופא לממלכה, אמר, יש לי תרופה לבן שלך. הבעיה של הבן הייתה שהפה שלו היה כמוץ, ככה. תעשו ככה. תמוד, תעשה ככה. בקיצור, הבעיה שלו שהפה שלו כמוץ. טוב, ומה עושים? איך מרפים אותו? בא, זה אמר לו, יש לי רעיון. נכון, יש לך כתר, המלך? ביותר, המלך בלי כתר זה לא שווה כלום. יש לי. נכון, יש לך אבן חן. כן, חן, חוכמת נסתר. יש לך שם איזה אבן חן גדולה וחשובה. הוא אומר, כן, מאיפה הבאת אותה? מקרחי הים, הבאתי אותה ממקום רחוק. הוא אומר, אתה יודע מה התרופה? קח את האבן שלך, שים אותה בבלנדר, תערבב אותה טוב, עם קצת מים, ותן לבן שלך לשתות. מה אתה נורמלי? אתה אבן חן שאני עד שהשגתי אותה. רגע, אתה רוצה שהבן שלך יתרפא? כן, אני רוצה. אז תעשה מה שאני אומר לך. אבל אתה יודע, גם אם אני אשקע אותו, הפה שלו כמוץ, ישפך המון החוצה. אז למה לעשות? רגע, אבל זה האפשרות היחידה לרפא את הבן שלך. הלך המלך, השכיל להבין, אמר, טוב, באמת כנראה שזו התרופה היחידה. לקח את הכתר, הוריד את האבן, שם אותה בבלנדר, שם קצת מים, כמה דמעות מהזה, מהתחושה שלו שהנה הוא מאבד את היוקר, של את היוקרה של הכתר, מגיע, אומר לו, מוישה, הבאתי לך תרופה, מה אבא חלס? כבר שתיתי הכל, עשיתי הכל, אין לי סיכוי בעולם להירפא, וחוץ מזה, לא חרם, אתה, יש לך פה שיקוי, שיקוי של יעלומים ואבנים טובות, אתה תכניס לי את זה לפה, זה המון ישפך החוצה. אבא אומר, לא, לא, אני רוצה, אני רוצה. ניגש למוישה, משקיע אותו. היה יפה, לא? עוד קצת. אז מוישה, וואו, מוישה קם. אבל הרבה מהשיקוי הזה, באמת נשפח החוצה. מיעוטו נכנס פנימה וריפה את מוישה. זה בדיוק מה שרצינו. משל, מה הנמשל? יבואו הרבה אנשים מלומדים יגידו, לא, מה פתאום? אל תלמד את הנוער פנימיות התורה ואל תדבר איתם על הדברים הללו וכו' וכו'. כן, אבל אדוני, העם חולה. העולם חולה. יורים עלינו בכל התותחים, אז מה, נמשיך להפתיק כדי אשתקד? נמשיך עם אותם הסברים אמוניים, שלפעמים הם קטנים? או שנחליט להסתכל פנימה, ולשמוע דברים גבוהים ועמוקים? אבל אתה יודע מה, אם תיקח את הדברים העמוקים, חוכמות בחוץ תרונה, אתה לוקח את הדברים הכי עמוקים, אתה שם אותם בחוץ? אתה יודע, זה עלול להוזיל את ה... כאילו... הם יאבדו את היוקרה שלהם, היוקרה האמיתית שלהם. כן, אבל מה האלטרנטיבה? שאנשים ימותו? אנשים ימותו ברעבון ובצמאון הרוחני שלהם ולא יקבלו את המענה? זאת תשובה, בוודאי. זה נכון שיש לזה מחיר. כתבי הרב קוק, יש להם מחיר? כן, שיכול להיות שבן אדם בא, מבין את זה בצורה מעוותת ועושה כבש שלו. וכתבי החסידות, והקבלה וכו'.
אבל אנחנו נמצאים במציאות שיורים עלינו מכל הכיוונים, אז צריך לקחת את התותחים הכי כבדים. וגם אם תתבזבז תחמושת, אם המחיר הוא שנצליח להחיות את האנשים, זה הדבר הגדול ביותר שאפשר לעשות. ברור? זאת אומרת, עושים את הדברים גם אם יש להם מחיר, כמובן, זה גדולי עולם החליטו לדבר, זה לא אני ולא אתם. אולי אתם, אבל לא אני. בסדר? ואז בעזרת השם, עם ההסברה הזאת, עם בשפה ברורה ונעימה, בן אדם מקבל מזור ומרפא לתחלואים שלו. אבל אם הוא ממשיך, אומר, טוב, לא ליגוע, הוא הולך ומדרדר. אז אנחנו חייבים לדבר בשפה הזאת, לתת פייט, לעמוד כנגד כל הזרמים, להציב אלטרנטיבות אמיתיות, עמוקות, שמסברות את האוזן ואת הלב. בוא נקרא. כנהר שוטף אשר יזרום ויסחב כל אשר על דרכו ימצא, אף אל תוך הורים מוסדקים יחדור וישטוף, כן גם זרם דעות הדור את דעת היחיד ישטוף. אתם רואים אותי, נכון? יש אשר לא ירגיש היחיד מאומה, ודעתו ידמה שדעתו אשר מאז איתן גם אתה, אמרו, שום דבר לא השתנה, שום דבר לא משפיע, נראה פנים בבקשה, אני אותו בן אדם. אבל באמת עליו יפעולו, ואם הם מעט או הרבה יסחוב, כן הוא גם כן הולך ומתעקם ומתעוות, ונותן לגיטימציה לכל מיני דברים. ובהקימתם יתעקם, ומפגעם יפגם לכן. בכל אשר תוכל תתרחק מהם ומהמונם. שים לב שאתה לא מושפע מדעות בעייתיות, דעות כוזביות. אבל בזה לבד מזרם השוטף עוד לא נסתרת, ומשטף קצף עוד לא בטחת. כי האם אפשר לך, אף שלא לדבר עם אנשים כלל? בן אדם טיפוס חברתי, נסגור את עצמי בחדר? מה אני אעשה? ומי הוא אשר יערוב לך שבניך ובני ביתך שאינם מתוארים מן האמון כמוך, לא יהיו הצינורות אשר על ידם ידלוף דעות, דלף דעות העולם גם אותך ידלוף? כן, ברור שתהיה מושפע באיזשהו אופן. ומי הוא האיש אשר אף מלנשום את אוויר העולם הרטוב ומלא דעות העולם ימנה? חוק חקוקו, כי הכל רק עוף השמיים יוליכו, כן? עוף השמיים יוליך את הכל. והדעות ומחשבות אשר דקים וזקים מן הכל, אף גלי האוויר יוליכו. בדרך האף בנקבי האור על האדם יכניסו. זאת אומרת, בכל מקרה אתה תהיה מושפע, אז מה עושים? אילה זאת, בעקבות כך, כמו שאי אפשר להאיש להישאר עם מקומו בתוך זרם הנהר, כמו שתיארנו מקודם, בשעה שהוא עומד בלתי אם הולך הוא, אושט ושואף הלאה, כלומר, באופן נגדי, בין אם יוכל, בין לא יוכל ללכת הלאה נגד הזרם, על מקומו על כל פנים יישאר. אם אני עושה פעולה נגדית, יש סיכוי שאני אוכל לעמוד. אבל אם אני פסיבי, אני בהכרח אשתף. אנחנו ממש נעצור כאן, רק אני זורק איזה משהו שבעזרת השם בשבוע הבא נרחיב בו. כתוב בהלכה, בגמרא, ובגלל זה בהלכה, שמה הקריטריונים לדג כשר? אתם יודעים? סנפיר וקסקסת, נכון? בדרך כלל מי שקסקסת זה גם סנפיר, נכון? אבל יש עוד משהו. אם אני רואה דג ששוחה נגד הזרם, אני יכול להיות בטוח שמדובר בדג כשר. כי רק דג כשר, או רק אדם כשר, מסוגל לשחות נגד הזרם. אם אני בן אדם לא כשר, אני רואה את כל הזרם מסביבי, אני מחפש להיות שייך, גם לזרם קלוקל, גם לדעות כוזביות. אבל אם בן אדם הוא אדם כשר, זה היהודי האידיאלי, בעזרת השם, היהודי הטוב, יהודי עובד השם, הוא מסוגל לשחות נגד הזרם, ואת זה לומדים מדג ששוחה נגד הזרם. אתה בא לטיול, אתה רואה דג, לא ספמנון, דג, כן, שלא תתבלבלו, או קריש, או לוויתן. דג ששוחה נגד הזרם, תדעו לכם, וואלה, זה דג כשר, אתה תשלוף אותו, אתה תראה שיש לו גם סנפיר וגם קסקסת. כי היכולת של בן אדם לשחות כנגד הזרם, היכולת של דג לשחות כנגד הזרם, זה מעיד על הכשרות שלו. ברוכים תהיו, ניפגש בשבוע הבא, רק שמחות. יהיה רצון שיהיה לעילוי נשמת החיילים, ולרפואת הפצועים, ולחזרת כל החטופים כולם. תגידו אמן. חזק וברוך.